אז הנושא של השיחה הערב, למה מדיטציה? או מה זאת מדיטציה? או בשביל מה זה טוב? או מה אנחנו עושים כאן? יש מין היסטוריה כזאת, מסורת של לתת שמות לשיחות. השיחה הזאת קיבלה כמה שמות כאלה. אז יכול להיות שבשלב הזה של הריטריט ובשלב הזה של היום, היום הראשון של ריטריט סוף שבוע, מזג אוויר חמים, אתם מוצאים את עצמכם לגמרי לא מבינים מה אתם עושים פה. למה באתם? למה באנו בעצם? וכל הסיפור הזה של ריטריט, מדיטציה, ששמעתם אולי במיוחד אם זאת פעם ראשונה ואם זאת לא פעם ראשונה, אז זכורות לכם כל מיני חוויות, וזה לא בדיוק מתחבר למה שקורה לכם כאן עכשיו. אז אני רוצה ככה להזכיר ולהציע כמה מילים שינסו להסביר, לספר, להזכיר מה אנחנו עושים כאן ולמה. אז מי שלא שומע אותי מאחורה, זאת הזמנה ממש חמה לבוא קדימה. יש פה עוד כמה קריות ריקות. שתיים, שלוש, ארבע, שם. יש ספסל, ממש שווה שם. כשאנחנו מסתכלים על הסיפור חיים של הבודה, זה שהתעורר, היה אדם כזה לפני 2,600 שנה בערך בהודו, בלי להיכנס לכל הסיפור שלו שהיה מרתק וגם כסיפור היסטורי נגיד וגם כמיתוס, יש לנו הרבה מאוד מה ללמוד ממנו. אנחנו מסתכלים על התהליך שהוא עבר כאדם מן היישוב שעזב את הבית, את הארמון, ויצא לחיים של חיפוש רוחני. ומצא את מה שחיפש, והציע את זה הלאה לעולם. כשאנחנו קוראים את הדרשות, את הלימוד, ודרכן נפרסים לנו חייו של הבודה, אנחנו יכולים לראות די מהר, די ברור, שהרבה מאוד מהמסע שהוא עשה, מתואר דרך הכמיהה הגדולה שהייתה לו להשתחרר, והתרגול, שהוא תרגל בשביל זה. והתרגול הזה היה תרגול של מדיטציה. מדיטציה זאת מילה קצת משונה. היא לא באמת מסבירה מה זה הדבר הזה, מה זה הדבר הזה שאנחנו עושים, או יותר נכון לא עושים, כשאנחנו מתרגלים. הבודה ניסה להסביר את זה ולתאר את זה בכל מיני צורות. ומעבר לזה שהוא נתן הנחיות די ברורות למה לעשות, מה לא לעשות, את מה לפתח ולטפח, את מה לשרש או לעצור, הוא דיבר באופן כללי ודי גורף, הוא אמר, תהרו את התודעה שלכם ממצבי תודעה שלא מועילים. נשמע כמו עוד אחת מהסיסמאות האלה, אוקיי, למה הכוונה? איך עושים את זה? ומה זאת אומרת לא מועילים? ואנחנו נכנסים לתוך זירה מאוד מעניינת של למה הכוונה במועיל, לא מועיל. ואנחנו מתחילים ככה להיכנס עוד צעד פנימה, כמו שרון דיבר בשיחת הפתיחה, ככה אנחנו מכניסים את הבוען פנימה, וכבר אנחנו אחרי כמה שעות כאן, כל מיני דברים מתחילים אולי להציף אותנו. מצבי תודעה לא מועילים. לא מועילים למי? מה זאת אומרת שהם לא מועילים? ואיך זה קשור למדיטציה? היה מורה הודי בשם ניסרגדטה מהראז' שחי בבומביי, נפטר בשנות ה-80. שדיבר מאוד יפה על תשומת הלב. אל תמעיט, הוא אמר, בערכה של תשומת הלב. פירושה עניין וגם אהבה. כדי לדעת, לגלות, לעשות או ליצור, עליך להתמסר לכך בכל לבך. כלומר, להקדיש את מלוא תשומת הלב. כל הברכות, הוא אמר, שופעות מכך. וכשאנחנו מנסים להבין מה זאת מדיטציה בעצם, וחוזרים אחורה לשורשים הקדומים, ללימוד העתיק והמאוד מאוד חדשני, שנמצא בכתבים של הבודה, מסתבר שמדובר בכמה אספקטים. מדובר באספקט של מה שנקרא מיינדפולנס, שזה כנף אחת של התרגול, מיינדפולנס. אנחנו כבר שומעים את הצליל, את המילה מיינד בתוך זה. בעברית זה מתרגם מאוד מאוד יפה לתשומת לב. כן? תשומת לב, ברגע שאנחנו שמים את הלב שלנו איפה שאנחנו נמצאים, זה יכול להיות לנו די ברור, כי אנחנו מכירים את זה מהחיים שלנו, למה הכוונה, כשאנחנו עושים משהו half-heartedly, חצי אנחנו שם, חצי אנחנו לא שם. ויכול להיות שדי מהר נשים לב, שהרבה מאוד מהדברים בחיים שלנו, אנחנו עושים באופן לא שלם, אנחנו די חלקיים. זאת אומרת, אנחנו עושים משהו, אבל התודעה כל הזמן במקומות אחרים, במחוזות אחרים, בגם וגם. אפילו כשאנחנו יכולים למצוא את עצמנו בשיחה עם מישהו, מישהי שחיכינו לה הרבה הרבה זמן, בתוך כדי השיחה עוד כל מיני דברים אחרים רצים לנו בראש. זה מעניין. היכולת הזאת של התודעה להתפצל, כן, לכמה נתיבים, ולמה זה קורה, ואיך זה קורה, ולאן זה מוביל, ולאן זה לוקח. ומה קורה לנו כשאנחנו אסופים לנתיב אחד, כשאנחנו מיינדפול, כשתשומת הלב נמצאת כולה במקום שבו אנחנו נמצאים. מה האיכות של רגעי החיים שלנו בזמן הזה? עכשיו, כולנו מכירים את זה, בלי לקרוא לזה בשמות גדולים כמו מדיטציה, בלי לקרוא לזה לעשות מדיטציה, אם יש דבר כזה בכלל, אנחנו מכירים ויודעים מה זאת האיכות הזאת של להיות איפה שהלב נמצא. האחדות הזאת, האחדותיות הזאת, שזה בעצם כבר מוביל לכנף השנייה של המדיטציה, שנקראת סמאדי. כן? המילה היא מילה בסנסקריט או בפאלי, שבדרך כלל מתרגמים אותה כריכוז, אבל היא הרבה יותר מזה. היא באמת, בעומק שלה, המשמעות שלה זה אחדותיות. להיות יחד עם. והאיכויות האלה של ריכוז ושל מיינדפולנס, של תשומת לב, הן שתי איכויות העיקריות שבעצם מהן מורכבת המדיטציה שלנו. האיכות של מיינדפולנס, של תשומת לב, בסנסקריט המילה היא סאטי, ובאופן מעניין היא נובעת, בעצם השורש של המילה הזאת הוא קשור לשורש של המילה זיכרון, להיזכר. יש איזשהו ציטוט של הבעל שם טוב, שככה שלוש מילים, הוא אמר, בזכירה סוד הגאולה. משהו בזיכרון. הרי כדי להיות מיינדפול, כדי לשים לב, אנחנו צריכים להיזכר. יש איזשהו תהליך קוגניטיבי של היזכרות, שאנחנו בכלל יכולים לעשות את הדבר הזה. יונתן דיבר קודם בהנחיות על המקום הזה שבו אנחנו מנסים להיות מודעים, מנסים להיות ערים, ואז פתאום שמנו לב, נזכרנו, שמנו לב ש... הרבה 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 רגעים בכלל לא היינו כאן, לא היינו ערים, לא היינו מודעים. הרגע הזה של תשומת הלב, הרגע הזה של ההיזכרות, הוא רגע של התעוררות. עכשיו, זיכרון יש לו, זה דבר מאוד טריקי, אנחנו לא יכולים לכפות אותו, אנחנו לא יכולים להזמין אותו עוד 5 ורבע דקות, שנזכר לשים לב. זה איך קורה, מעצמו, כן ולא. זה קורה מעצמו מהבחינה הזאת שזה לא בשליטתנו, אבל זה קורה כתוצאה, כן? כתוצאה ישירה לפעמים, ולפעמים עקיפה של אימון של התודעה. במילים אחרות, ככל שאנחנו יותר מתאמנים, remember to remember, ככל שאנחנו יותר מתאמנים בהיזכרות, ככה אנחנו יותר נזכור. ככל שאנחנו יותר מתאמנים בלשים לב, ככה זה יבוא בצורה יותר טבעית. לא נוכל לכפות תשומת לב אף פעם. ופה נכנס מוטיב מאוד מעניין של מאמץ, מאמץ נכון, כמו שנקרא בכתבים הקדומים. וזה מאוד ככה טריקי, כי אנחנו הרבה פעמים ניגשים למדיטציה, כמו שאנחנו ניגשים לכל דבר אחר בחיים שלנו, שאנחנו רוצים להצליח בו. אנחנו מנסים ללמוד את זה, להיות טובים בזה, ולהצטיין אולי אפילו, ולהצליח, לקבל כמה כוכבים, לקבל כמה מדליות. אנחנו מנסים, ואולי זה לא הולך לנו, או בטוח, זה לא הולך לנו. ואנחנו מתחילים להתייחס לכל הנושא הזה במין יחס כזה שלפעמים הוא הרבה פעמים שיפוטי, לפעמים עוין. ישר זה מתקטלג לנו לתוך הצלחה, כישלון. אנחנו ממצבים, שמים את עצמנו באחד משני הקצוות האלה, שבעצם, בעצם, בעצם, כל הסיפור הזה של היחס ללימוד, אולי של דבר חדש, היחס להצלחה או כישלון, בכלל לא רלוונטיים לתהליך המופלא הזה, שנקרא מדיטציה. מכירים את המשפט, חכם השביל מן ההולך בו. אבל צריך ללכת בו, כדי להבין למה הכוונה. למה הכוונה? תרגול של היזכרות, רגע אחרי רגע, תשומת לב, רגע אחרי רגע, לתהליכים של הגוף ושל התודעה, מתחילה לחרוץ את הנתיבים האלה, את השבילים האלה, בתודעה שלנו. היום בטח חלקכם מכיר את מחקרי המוח שנהיו מאוד מאוד פופולריים בהקשר של מדיטציה, וכל שני וחמישי יוצא מחקר חדש או כתבה חדשה שמגלה את האור, כמה מדיטציה זה דבר נפלא ומוצאים קשרים ממש ביולוגיים במחקרים בין אנשים שמתרגלים את המדיטציה ובין שינויים ממש פיזיים שקורים להם במוח לטובה, אגב, אם תהיתם. הכל בסדר? נראים לי קצת רציניים מדי. אחד הדברים שאולי שכחנו להגיד, It's not about suffering. לא חייבים לסבול כדי להצליח במדיטציה. להפך. הרבה פעמים להפך. הרבה פעמים המושג, האיכות הזאת של ג'וי, שהיא חסרה, היא מאוד מאוד נדרשת, היא מאוד עוזרת בתרגול הזה. אז אפשר ככה רגע, לבדוק את המיינד, לבדוק את התודעה, זו עוד דרך להתייחס למדיטציה. איפה אני? מה התכווץ? מה נהיה קודר? מה נהיה שלילי? ורק רגע, לנער את זה מעלינו, כמו שהיינו מנערים משהו שהוא לא נחוץ. עוד תרגול. במשך עשרות השנים שהבודה לימד, הוא לימד הרבה מאוד תרגולים שקשורים למושג הזה, מדיטציה. שחלקם הגדול, כן, מתאים לשתי הקטגוריות האלה שדיברתי עליהן, וחלק מתאים לקטגוריה השלישית נוספת שנקראת חקירה, שזה גם משהו שאנחנו עושים כשאנחנו יושבים לתרגל. אנחנו לא מדברים על זה ספציפית, אולי בריטריט של סוף שבוע, אבל אני רוצה ככה להזכיר את זה כדי להשלים את הרוחב של היריעה. האספקט של חקירה. הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על דברים שקרו לנו בחיים. והמקום הזה של לעצור, לשים לב, להרהר במשהו. איך הדבר התחיל? למה הוא הוביל? האם הוא מועיל לי בחיים? מה יכולתי לעשות שם אחרת? לא מתוך החשיבה הרגילה שאנחנו רגילים לחשוב, כמו להריץ שוב ושוב 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 את אותו סרט בראש שלנו, בתקווה שהעבר ישתנה, או לעשות איזושהי חזרה על מה שהולך אולי לקרות, אלא מתוך המקום של הדממה, מתוך המקום של ההשקטה, מתוך האספקט הזה של הריכוז שמתפתח, של האחדותיות של המיינד, של התודעה, שמתפתחים יחד איתם ומתוכם ראייה צלולה ובהירה של הדברים כפי שהם. זה יכול להיות ראייה צלולה ובהירה של שאלות שיש לנו לגבי עצמנו, לגבי החיים. מדיטציה מפתחת את הכוח של ההבחנה כדי לעזור לנו להבין והרבה פעמים לעשות שינויים שהם נחוצים בחיים שלנו. אבל אולי בראש ובראשונה אנחנו מתחילים מזה שמשהו בדפוסים העיוורים שלנו מתחיל להשתנות משום שעצרנו רגע. עצרנו ושמנו לב. זה כבר שתי פעולות מאוד מאוד גדולות בחיים של בן אדם. זה בטח אצלכם גם כן ככה. הריצה האינטנסיבית, כן? אחרי הרבה מאוד דברים בחיים, עם הרבה מאוד תפקידים, עם הרבה מאוד קובעים, עם הרבה מאוד מטלות, אנחנו מוצאים את עצמנו בהספקים מאוד גדולים, בעייפות מאוד גדולה, בחוסר דיוק. הרבה פעמים. מתוך איזושהי תחושה פנימית, כן? או מחשבה יותר נכון, שאלה הם החיים, זה מה שאני אמור לעשות בחיים האלה, זה מי שאני. וחלק מהיופי והכוח של מדיטציה, זה כשאנחנו עוצרים רגע, מתבוננים, שמים לב. משהו בדפוסים האוטומטיים האלה מתחיל להתפוגד, מתחיל לדאוך. זה קצת כמו לעצור ולתת לדברים להיפרם מעצמם. ובעצם כשאנחנו עושים מדיטציה, הכוונה היא שאנחנו לא עושים הרבה דברים אחרים. מעבר לזה שעצרנו ושמנו לב ואנחנו מפסיקים להתרוצץ. אנחנו גם יכולים להפסיק להיות somebody. אנחנו יכולים להפסיק להיות מישהו בעולם. התפקיד שאנחנו מתפקדים אותו במשך הרבה מאוד שעות ביום, כשאנחנו יושבים למדיטציה, התפקיד הזה סוף סוף יכול לנשור מאיתנו. ומה זה אומר שהתפקיד יכול לנשור מאיתנו? בתפקיד, כשאני אומרת תפקיד, אני מתכוונת גם לתפקיד בעבודה. אבל לא רק, גם לתפקיד של להיות מי שאני חושבת שאני. גם התפקיד הזה מאוד מעייף. אנחנו מתחזקים אותו הרבה פעמים והרבה מאוד מאמץ, הרבה מאוד אנרגיה מושקעת שם. ואז אנחנו פשוט עוצרים, שמים לב למשל לנשימה שלנו, לכניסה הפנימה והחוצה של הנשימה הטבעית, כפי שהיא מתרחשת בגוף. אנחנו שמים לב למשל לתחושות הגוף שלנו. מה קורה לנו בגוף ברגע הזה? עצם זה שיש לנו גוף בכלל, שכחנו הרבה פעמים. פה היזכרות. אולי אנחנו מתחילים לשים לב לרגשות שלנו. כל היום אנחנו מסתובבים, קודרים, ופתאום המדיטציה יכולה לעלות תחושה, רגש יכול לעלות של כאב, אולי אלבון, אולי מישהו אמר לנו משהו בבוקר והדחקנו את זה, שמנו את זה בצד, וכל היום אנחנו מסתובבים עם זה וזה משפיע, ופתאום שמנו לב לזה. זה כמו לכנס חזרה את החלקים שלנו. לקרוא לכל התרנגולות של הלול חזרה. יצא לכם פעם לכנס תרנגולות חזרה ללול? לפעמים זה מצליח, אם אתם מוצאים להם משהו ממש טעים. והרבה פעמים הם ככה מרחוק, מסתכלות עליכם, הגינה הרבה יותר מעניינת אותם. רצות לשם. צריך איזושהי מיומנות, כן? לעמוד ליד הלול, לקרוא להם, לעשות איזה צליל שהן מזהות אותו כהנה, תכף האוכל מגיע, ואז צ'אק, כולם רצות. יש מין תחושה טובה כזאת שאנחנו מכנסים חזרה את כל החלקים שלנו שהתפזרו כזה. שכחנו בכלל מי אנחנו. התפזרנו. Scattered. חזרה. זה מה שקורה לי עכשיו. בכלל לא שמתי לב. עוד משהו שיכול לקרות. עצם העובדה שתשומת הלב מונחת על אובייקט אחד, תורמת לאספקט של הריכוז, סמאדי, אובייקט אחד בלבד, למשל נשימה טבעית, משהו במיינד מתחיל להתנקות, משהו במיינד מתחיל להשתנות. נורא מעניין איך זה קורה. ובמובן מסוים התהליך הזה הוא בכלל לא אישי. וזה לא אנחנו, אלה שעושים אותו. זה לא אנחנו, אלה ששולטים בו. למה הכוונה? במובן הרגיל של הדברים, כן, אנחנו מחליטים, כן, כאילו, לשבת, לתרגל, ואז תשומת הלב בורחת. ואז נזכרנו, תשומת הלב חוזרת. ואז תשומת הלב בורחת. נזכרנו, שמנו לב, תשומת הלב חוזרת. שוב היא בורחת. ככל שהתהליך הזה קורה יותר ויותר, הבריחה של התרנגולות מהלול והחזרה שלהם, ככל שיותר ויותר אנחנו מסכימים להישאר שם, בסבלנות, במתינות, בטוב לב כלפי עצמנו, ככה הנתיבים במיינד הולכים ומעמיקים, הנתיבים במוח, נתיבי ההיזכרות, פתאום זה נהיה יותר קל לתרגל. כשתשומת הלב נמצאת עם אובייקט אחד, הריכוז מתפתח, ואז מתחדדת הבהירות. כשהריכוז מתפתח והבהירות נולדת ממנו, נולדות שם תובנות. ואתם רואים, התהליך הזה, במובן העמוק של הדברים, הוא לא אישי. הדברים קורים כי קרו דברים שקדמו להם. התובנה הגיעה כי קודם קדמה לה איזושהי בהירות. לא תמיד זה קורה ככה, אבל הרבה פעמים זה קורה ככה. הבהירות הגיעה כי קודם קדם לה ריכוז. הריכוז הגיע כי היה מאמץ נכון. הייתה תשומת לב נכונה. היה ריכוז נכון. ולמה הם קרו? Because we made ourselves available. כי אפשרנו את הדבר. שימו לב לדיוק, להבדל בין אני עושה מדיטציה, ובין בוא נאפשר לדבר הזה לקרות. איך אנחנו מאפשרים למדיטציה לקרות? We make ourselves available. אנחנו שמים את עצמנו במקום של התרגול. תיך נתן, מורה אהוב יקר, וייטנאמי במקור שגר בצרפת, יש לו שם כפר מדיטציה, דיבר על האספקט הזה של המשמעת בתרגול, והוא אמר, אנחנו זקוקים ליצירתיות כדי למצוא זמן לצרכים האמיתיים שלנו, וזקוקים למשמעת כדי לדאוג להם. והרבה פעמים זה מעניין, נדמה לנו שהצרכים האמיתיים שלנו הם מסוימים. ובעצם, מתחת יש לנו צרכים פנימיים, עמוקים, עדינים, שאין להם כל כך צ'אנס, כן? להרים את הראש ולהתגלות בפנינו. כמו צורך בשלווה, כמו צורך בחיבור, כמו הצורך ב... לגעת במשהו שהוא גדול יותר מאיתנו, שהוא מעבר להזדהויות הצרות שלנו עם מי שנדמה לנו שאנחנו. וחלק ממה שעשוי לקרות בתהליך של מדיטציה זה שההזדהויות האלה נפרמות, ואנחנו מתחילים לראות את עצמנו ואת העולם בעיניים אחרות. התהליך הזה יכול לקרות גם דרך שינוי של ההשקפה, דרך שינוי של הוויו, שגם השינוי הזה מאוד מאוד נתמך במדיטציה, והמדיטציה הם בעצם מזינים זה את זה. שינוי של ההשקפה תומך במדיטציה, והמדיטציה תומכת בשינוי ההשקפה. ושינוי השקפה יכול להוביל אותנו למקום מאוד מאוד רחוק. האופן שבו אנחנו מביטים על עצמנו ועל העולם מתחיל להשתנות. ומעצם הדבר עצמו, אנחנו מתחילים לראות את הפירות. מעצם השינוי הקטן שקורה, מתחיל לתת פרי קטן. שינוי יותר גדול שקורה מתחיל לתת פרי יותר גדול, והפירות האלה עצמם כבר נותנים לנו את הדלק להמשיך הלאה. הרבה פעמים זה הרבה מתחת לסף ההבנה שלנו. אנחנו יושבים ואין לנו מושג למה, ואתם יודעים מה? זה בכלל לא משנה. זה בכלל לא משנה. לא משנה שאנחנו לא מבינים את התהליך. לא משנה שאנחנו לא יודעים בדיוק איך לתייג אותו, כן? כמו מין התחלה, אמצע וסוף, או לאן זה לוקח, או מה נחשב הצלחה, מה נחשב כישלון. עצם זה שאנחנו מתמסרים לו, תשומת לב, אנחנו שמים את הלב שלנו עם הדבר ואומרים, בוא נראה מה יקרה. אם בפעם ה-83 התודעה שלי תנדוד ואז אני אחזור, לאן זה ייקח? לאן זה יוביל? זה נורא מעניין, כי הרבה מאוד, בעצם כל השדים שאנחנו נתקלים בהם, הם שדים פנימיים, הם הקונפליקטים הפנימיים שלנו, הם ההרגלים, ה-habit patterns שלנו מול הדברים. והמדיטציה חושפת לנו את זה, את דרכי החשיבה השגורות שלנו, את ה-view, את ההשקפות, את הדעות, את הרעיונות שיש לנו לגבי עצמנו, לגבי אחרים, לגבי העולם. ומתי שהוא מתחיל להתגנב שם איזשהו סדק, איזשהו רווח, שאליו יכול להגיע סימן שאלה, האומנם? אם אנחנו יושבים במדיטציה ומרגישים, וואו, המדיטציה הזאת גרועה, אני גרוע, שום דבר טוב לא קורה, מה אני עושה פה? ופתאום איזשהו סדק בדיבור הפנימי הזה, שאליו צונח סימן שאלה קטן, האומנם? האם הדיבור הזה מיטיב איתי, דיבור הפנימי? האם זאת אמת? איך זה תורם ל-well-being שלי כרגע? ועצם השאלה עצמה, כן, מתחילה להרחיב יותר ויותר את מה שקודם היה מקשה אחת וכואבת של שיפוט עצמי. התהליך הזה שבו זחל הופך לפרפר, עובר דרך גולם, וקצת אולי מזכיר מדיטציה, פתאום עוצר, פתאום לא עושה כלום, פתאום טובה סביב עצמו קורים, פתאום אחרי כמה זמן יוצא משם פרפר, מסתבר שחקרו את זה כל מיני אנשים שזה התפקיד שלהם לחקור זחלים וגלמים ו... לא יודעת בדיוק איך הם עשו את זה, אבל הם גילו ש... בתוך הפקעת, הזחל בעצם מפריש איזשהו חומר וממיס את עצמו. מתוך התמיסה הזאת מתגבש פרפר. חידה. איך הדבר הזה קורה? זה ממש מופלא. וזה קורה ברמה יומיומית, המון פעמים סביבנו. ואם זה קורה ככה, בטבע, אז אולי גם אצלנו, אולי גם בתוכנו, אולי הדבר הזה שנדמה לנו שהוא רק הולך לאבדון, או לא הולך לשום מקום טוב, או אנחנו לא רואים את הפרי, או אנחנו לא רואים את התוצאה, רגע, אולי הוא עצמו, כן? הצעד הבא, בכיוון משהו אחר לגמרי, אולי התנמסות לשם התגבשות לפרפר. אחרי הרבה שנים של תרגול, ככה כשהרהרתי בנושא הזה של למה מדיטציה, מה זה מדיטציה, באמת אני רואה שהתשובות הן לא כל כך מילוליות. זאת אומרת, מעבר לכל המילים שעד עכשיו דיברתי אותם כאן, מדובר על משהו מאוד חווייתי וכמו מתחת למילים. באיזשהו אופן זה די ברור שזה מדבר בשפה שהייתה שלנו לפני שנולדנו. אחד המשפטים שאני אוהבת של מהרז'. זה מדבר בשפה שהיא אחרת, שהיא לא השפה של התן וכך הרגילים של החיים שלנו. וזה מאפשר לנו, לפעמים, לא תמיד, לצאת מהאוטומטים ולהתחבר למקום אחר, למקום שאנחנו מזהים אותו בתוכנו, והרבה פעמים הוא לא נגיש לנו. אבל למה אנחנו יושבים הופך להיות זה עוד משהו שאנחנו עושים בחיים שלנו. בשביל ה-well-being. ההסבר הרציונלי של עקב בצד אגודל וזה מוביל לזה ודבר מוביל לדבר נושר. דברים מתפתחים בנו במקביל, בכל מיני מישורים, בכל מיני ממדים אולי. ועצם הפירות, כמו שאמרתי קודם, הם הופכים להיות הדלק. שמזמין אותנו שוב ושוב אל קרית המדיטציה, בלי קשר למה שקורה לנו שם, בפרק הזמן הזה. אנחנו יכולים לשבת ולחשוב שיש לנו מדיטציה ממש ממש גרועה. חם לנו, מעצבן לנו, עייף לנו, אנחנו נזכרים בכל מיני אירועים כואבים מהעבר, או שאנחנו מוצאים את עצמנו בתוך ריב או דרמה, משחזרים משהו שקרה או משהו שאולי יקרה. והפעמון מצלצל ואנחנו קמים מהתרגול ונדמה לנו שאנחנו מיד שופטים את זה ואומרים זה לא היה זה. ובעצם משהו שם קרה בצורה אחרת שיאפשר לפעם הבאה שנתרגל, בין אם בישיבה, בין אם בהליכה, להיות מחוברים יותר. אז מה שאני מנסה להגיד בהרבה מאוד מילים, זה שהחוקיות היא חוקיות שהיא נסתרת, ואל תעצרו במה שנדמה לכם שקורה. אל תעצרו בשיפוט ובשיפוטים הראשונים שמגיעים למיינד, על מה המדיטציה שלכם, או מה זאת מדיטציה, ואיפה אתם נמצאים בתוך זה. זאת הזמנה מאוד מאוד חמה, להתמסר לתהליך, לשים את עצמכם wholeheartedly, עם כל הלב שם, כי התרגול הזה, כן, הוא בפני עצמו איזושהי הזמנה לחיבור, לראייה צלולה, לבהירות, וכל אלה מובילים לחופש. אז התרגול הזה בעצם הוא תרגול שמוביל אותנו לחופש, וכשאנחנו אומרים חופש, אנחנו מתכוונים לשחרור המלא, השלם, של הלב, של התודעה. אז אני רוצה לסיים את השיחה בתזכורת שאנחנו יכולים לחיות את החיים אחרת. התזכורת הזאת נלמדת גם דרך המדיטציה. והתזכורת הזאת מספרת לנו שאפשר לחיות לא במאבק. אפשר לשחרר את האנרגיה שנלכדת במאבק מול החיים, ולאפשר לה שתלך למחוזות אחרים, משוחררים יותר, חופשיים יותר, ותיקח אותנו ואת החיים שלנו איתה. אנחנו יכולים להסתכל על הקשיים של החיים שלנו במקום אחר לגמרי. וככל שמשתחררת יותר ויותר אנרגיה שקודם השתמשנו בה כדי להדחיק, כדי להכחיש, כדי להילחם, כדי להיאבק, יותר ויותר אנרגיה משתחררת כתוצאה מהראייה הצלולה, כתוצאה מהבהירות. יש יותר ויותר קבלה, יש יותר ויותר נתינה. יש יותר ויותר kindness בחיים שלנו ובחיים של כל מי שסובב אותנו. אז זאת הזמנה חמה, אם עד עכשיו זה לא היה ברור, הזמנה חמה חמה לתרגל, לשים את עצמכם ממש לגמרי, איפה שאתם נמצאים, זאת המהות של המדיטציה. ולהיות בקשר עם מה שקורה, בלב פתוח, בתודעה צלולה. אז בואו נשב עוד כמה רגעים יחד עם המילים האלה.